יש לפעמים מצב כזה שבן אדם הולך לישון בלילה ושואל את עצמי, מה היה לי ביום? מה עשיתי? הוא אומר, מנסה לשחזר, לזכור את היום שלו. הוא אומר, כן, קמתי בבוקר, התקלחתי, אכלתי, קראתי עיתון, הלכתי לעבודה, אחר כך נפגשתי עם כמה חברים, אחר כך הייתה הפסקת צהריים בעבודה, אכלתי, היו לי כמה פגישות עבודה, לא מוצלחות כל כך, הלכתי הביתה, שילמתי חשבונות מים, דיברתי עם אמא בטלפון, קראתי עיתון, הלכתי לישון. ומה היה לך? הוא שואל את אשתו. היא אומרת לו משהו, דבר דומה. בישלתי, ניקיתי, שתפתי כלים, קניתי טיטולים במכולת, הלכתי לקופת חולים עם הילדה, דיברתי בטלפון עם חברה. כן, דברים חשובים. אבל משום מה, להרבה אנשים יש תחושה כזאת ש... בעצם יום הלך, ומה עשיתי? מה עשיתי ביום הזה? סתם. כזו מין תחושה כזו של סתם. נכון, זה דברים חשובים, והלכתי לעבודה, ועשיתי, אבל בגדול, תחושה פנימית כזאת, זה משהו שהוא מין בזבוז חיים, בזבוז זמן, סתם. וכשיש כזה יום עוד, וגם למחרת אותו יום, ואחר כך עוד יום, אז למה שבעוד 40 שנה, כשאדם הזה כבר נמצא בסוף דרכו, בסוף הדרך, זה יהיה שונה? מה ההבדל בין היום הזה לחיים שלמים כאלה, פחות או יותר? לא, אין הבדל. ואנחנו הרי יודעים שכל בן אדם היה רוצה שיהיו לו חיים מלאי משמעות. שמשהו שהוא יודע, שהוא עושה משהו, דבר גדול, שהוא לא סתם בא לעולם, לא סתם עשה את זה, לא סתם חי, שיש משמעות. אבל איך יכול להיות שתהיה משמעות לחיים אם כל יום ויום הוא כזה סתמי? אז איך אפשר לחיות חיי משמעות? או אולי אפילו שאלה יותר קשה, מתי? מתי אפשר לחיות חיי משמעות? הרי סך הכל אתה הולך לעבודה, עבודה זה 8-9 שעות, נסיעה הלוך ושוב עוד שעה וחצי שעתיים, אתה יושן, אז הנה הגעת כבר כמעט ל-20 שעה. ובאמצע אתה לא, אין לך שם, אתה אוכל, יודע, עוד משהו כזה, הולך ליום הולדת של בן דוד, וזהו. אין יום. מתי תחיה חיי משמעות? מתי זה יהיה יום שהוא יהיה מלהיב, גדול? מתי? פשוט טכנית, זה כמעט בלתי אפשרי. אז, אז תשובה לשאלה הזאת, יש אצל הרב קוק. הוא כותב על נקודה הזאת, בדיוק מה שאנחנו דיברנו, והוא עונה לשאלה. עכשיו, אין לנו מספיק דפים בגלל בעיה טכנית, אז תשבו בבקשה שתיים על דף אחת, ואז זה יספיק. שלוש מקורות הראשונות אפשר לחתוך אותם, אז יהיה לכם, אז יספיק לכולם, אבל האחרון לא יהיה מספיק. תסתכלו שם, זה בעצם שתי מקורות, תחתכו אותם, אז אתם תראו... כן, כן, זה שתי מקורות, אותו דבר, רק המקור האחרון הוא לא יצא. אז שתי תשובות נותן הרב קוק לשאלות שאנחנו שאלנו בתחילת השיעור. תשובה ראשונה, היא נמצאת אצלכם במקור מספר 1, אומר הרב בעולה טריה חלק א', אומר כך: שלימות האדם תלויה במה שתהיה לו מטרה כוללת לכל רצונותיו ופעולותיו בחיים. זאת אומרת, צריכה להיות לכל בן אדם מטרה אחת גלובלית, גדולה, עיקרית, שעל פי המטרה הגדולה, הגלובלית הזאת, יסתדרו כל המעשים הקטנים שאתה עושה במשך החיים שלך. אם אתה מבין שאתה עכשיו עושה משהו גדול, יש משהו רציני, מאוד מאוד חשוב, דבר שאתה עושה אותו לאורך חיים, מטרה אחת שלך בעולם, בחיים, ואז כל השאר הדברים הם פועל יוצא מהמטרה הזאת, ואתה כל הזמן בודק לפי הקו המנחה הזה. זאת אומרת, יש לך מין חוט השני של כל החיים, שיש משהו, איזשהו רעיון, איזשהו דבר שלמענו אתה חי, למענו אתה בעצם אותו אתה מגלה במציאות, אותו אתה מבטא במציאות. יש לך רעיון אחד, מטרה אחת, כמו שאומר פה הרב, כוללת, ואז אתה בודק מה שאתה עומד לעשות, זה מתאים למטרה הזאת או לא. אם מתאים, אז אתה עושה. אם לא מתאים, אז פשוט לא. אם זה מתאים, אז מה זה משנה אם אני עכשיו עושה דבר, הרי אני לא יכול עכשיו לעשות כל הדבר הגדול הזה, הוא מתבטא. זאת אומרת, אם זה מתאים למטרה הכוללת, אז אני עכשיו מבטא את זה בצורה קטנה. אני הולך לסופרמרקט ואני קונה שם טיטולים לילד. זה חלק של המטרה הגלובלית, הגדולה שלי. אז אני לא מרגיש תחושה של בזבוז. למה? כי מה עשיתי בסופרמרקט? אני קניתי עכשיו משהו שזה מתאים למטרה הגדולה שלי. אז זה בסדר גמור. אז אני כל הזמן בודק, זה מתאים או לא מתאים? אם זה מתאים, אני מבצע. לא מתאים, אני פשוט לא עושה את זה. פשוט לא. עם כל החשיבות של הדבר, עם כל האי-נעימות שיש בדבר לפעמים, אני פשוט לא עושה. למה? כי זה לא, זה לא, לא בשביל זה באתי לעולם. למשל, יום הולדת של אותו בן דוד שדיברנו עליו, זה דבר חשוב? ודאי, מאוד חשוב. אבל זה מתאים למטרה שלי? זה מגלה את עצמיותי, את עניין, בשביל זה אני כאן? ודאי לא. אז אם לא, אני לא אלך. אתם יודעים, אני לפני הרבה שנים, משהו, 23 שנה, משהו כזה, אני למדתי בישיבה בבית אל בשיעור א', והיה לנו שם, היה בבית אל, גר שם הרב סבתו, הרב סבתו שהוא ראש ישיבת מצפה יריחו היום. אז פעם הוא שאל אותי, נו, איך הולך? אמרתי, בסדר, כאילו, כן, טוב, נחמד. אתה לומד, נהנה? אומר, כן. אתה, יש סדרים, ככה, ככה, כן, כן, נחמד, יפה. אומר, אתה לא לומד טוב. אתה לא לומד טוב, אתה סתם. אמרתי, מה זה? רב, אני, כן, אני משתדל, אני זה, אני, כן, בסדר, סך הכל נחמד. כאילו, כן, למה לא? הוא אומר, לא, אתה מבזבז זמן. מה? למה? הוא אומר, אם אתה ככה חי בצורה של רפיון, ואתה הולך פעם לשיעור זה, ופעם לשיעור זה, וככה אתה הולך עם הגמרה מתחת לבית השחי כזה, כן, הולך, לומד. אתה לא לומד טוב. אתה לא חי עם הקו, אין קו בחיים. ואז הוא דיבר ארוך, הוא הסביר שם עיקרון מאוד חשוב, שהעיקרון הזה שינה לי את החיים. ואני לא זוכר כל הדברים שהוא אמר, אבל אני זוכר משפט אחד שהוא אמר, שזה באמת עשה לי מהפך. הוא אמר, אתה לא צריך להיות נפעל. שכל פעם יש משהו שצריך לעשות, אז אתה הולך ועושה. פעם מישהו מתקשר, ואתה הולך לשם, פתאום מישהו שם מבקש ממך משהו, אתה הולך לשם, פתאום, כאילו, כל פעם יש משהו, איזשהו כוח חיצוני לך, שהוא מזיז אותך, כמו מריונטה כזה על חוטים, כאילו, מזיז אותך לשם, מזיז אותך לשם, אז אתה הולך, טוב, אבל זה חשוב, נכון, וגם זה חשוב, וגם זה חשוב, הכל חשוב, אתה חשוב, 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 איבדת, אין לך קו בחיים. אתה יושב, נגיד, יושב, לומד תורה, פתאום, הגיע אליך דודה מאשדודה. נו, אז מה צריך לעשות? אתה כמובן יוצא החוצה, מתיישב, ומתחילים, נו, ומה עם הגיס שלך? הוא, יש לו מחלות, הוא מסכן. מה את אומרת? כן. ויושבים, ולדודה יש גם בת דודה, ולבת דודה יש אמא חולה, ואתה יושב כל הערב, כל יום, היא פשוט כמו ומפייר כאלה, כמו הרפדות כאלה שמושכים, מוצצים ממך את החיים, את הזמן, את כל זה, וזה עושה עוד דודה ועוד דודה, אין לזה סוף, עוד בת דודה, ולגיס יש חבר, כל החיים הלכו לך. אתה אומר, אופה, נגמר. אז הוא אומר, כשמגיע דודה מאשדודה, אז הוא אומר, אבל מה צריך לעשות? אבל מה אמא תגיד? דודה מאשדודה הגיעה, מה היא תגיד? הוא אומר, היא תגיד, צריכה להגיד לה, רובן יושב לומד תורה. באמת, כן, כן, בוא נדבר פה בשקט. כי הוא יושב לומד תורה. כן, כן, כן. אז היא לא יעלה על דעתה שאני עכשיו יעזוב את התורה וישב ולשמוע על חברה של גיס. אין דודה מאשדודה. אין. נגמר. יש לך משהו שאתה עושה, יש לך קו כללי, גלובלי, בחיים שלך. אתה כל זה בודק. זה מתאים למטרה שלי בעולם? אם מתאים, אני עושה. לא, לא. תסתכלו, אומר על זה הרב, בוא נקרא את זה עוד פעם, מקור אחת. שלימות האדם תלויה במה שתהיה לו מטרה כוללת לכל רצונותיו ופעולותיו בחיים. על פי תעודה נכבדה זו, בבירורה השכלי, ילכו כל רגשי לבבו ושאיפותיו ויסדר כל מעשיו לתכליתם. אחר כך כל החיים יסתדרו על פי זה ולא להפך. אתה חי את החיים על פי משהו ששם יום הולדת למישהו. לא, אתה חי את החיים. אתה באופן גלובלי, אפשר להגיד, מה המטרה הזאת, אפשר להגיד, כן? מה הרעיון הזה? זה שאתה מבין שאתה עכשיו בעצם ממשיך בעולם בריאת השם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עד גבול מסוים, עד מצב מסוים, שאנחנו קוראים לו וינפש, או וישבות ביום השביעי, כן? הגיע עד כאן, ומכאן והלאה, אדם אמור להיות ממשיך של הבריאה הזאת. הוא שותף למעשה בראשית. ככה אומר המדרש, שמתחילת הבריאה התהווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו שותף במעשה בראשית. עכשיו אתה בעצם בחייך מגלה אור השם בעולם. אתה ממשיך בריאה באישיות הפרטית הזאת שנקראת אתה. אתה זה אותו אור שהוא נעצר כאן, ומכאן והלאה הוא צריך עכשיו לחדור לתוכך. אז אתה ממשיך את הבריאה על עצמך, על משפחתה, על משפחתך, על האומה, על העולם. אתה בעצם, זה מה שעושה. אז אם זה מסתדר עם הקו העליון הזה, קו האלוקי שהוא חודר למציאות, אז אתה ודאי תעשה זה בשמחה, וזה בכלל לא יהיה בזבוז זמן. גם כשאתה קונה חיתולים ואתה הולך לבית מרקחת, ואתה עכשיו הולך לעזור באמת לדוד הזקינה ולטפל בה, כי אתה מבין שזה חלק של הקו העליון שיורד מלמעלה למטה אליך. וחלק מהמהות שלך זה שאתה אכן תעזוב את הגמרא עכשיו ברגע הזה ותטפל בדודה. למה? כי אין מישהו אחר שיעשה את זה, או כי היא זקוקה לזה, או יש איזה, לא משנה מה הסיבה. העיקר שזה מתאים לזה, זה חלק מגילוי אלוקי בעולם, אם כן אתה תעשה. וזה לא בזבוז בכלל. זה לא סתם, זה לא תחושה של לשווא, זה לא שאתה עכשיו שרפת חיים, אלא אתה עכשיו גילית אור השם גם בזה. אותו דבר גם אולי בלי אותו דבר. תסתכלו עכשיו, בואו נמשיך לקרוא את דברי הרב. לעומת זה, כאשר יאבד דרך, אדם כאשר יאבד את הקו הזה, אין לו קו בחיים, הוא יאבד דרך, והתבטל מדעתו המטרה הכוללת, הוא ישכח שהוא בעצם פה בשליחות, במשהו גדול שהוא עושה, אז מה יקרה אז? אז הרגשות הנפשיות, תחת היותם פעולות לטוב תכליתם, עולות הן בתוהו. דיינו, הכל סתם כזה, תוהו, חסר משמעות. ובפעולות רק לפי התעוררות חומרי, דיינו, הוא עכשיו פועל רק על פי התעוררות חיצונית, חומרית, בלא תעודה תכליתית, בלי המטרה גלובלית, אלא למה הוא עושה את זה? משהו שיתעורר, חבר התקשר, אז אתה חייב ודאי לדבר, אז דודה הגיע, אתה חייב ודאי לעשות, פעילות התעוררות החומרית בלא מטרה, בלא תעודה תכליתית, כי אם נעימות, החוש, בא לי לשם, או שעה, טוב, הגיע הזמן, אתה צריך ככה, זאת אומרת, אתה כולך נפעל. ואז, אדם כשהוא חי ככה, אז הוא כמו, הרב קוק אומר שהוא דומה כמו אונייה שנטרפת בים. בא גל אחד, דוחף אותו לשם, בא גל אחר, דוחף אותו לשם. פתאום מתקשר גל, מקפיץ אותך למעלה, כאילו, הגל הגיע, גל צריך לעשות, כן, גל, לא, אתה לא ניגב, אתה לא מגיב לגל. אם אתה כן, אם גל מזיז אותך לפה, לשם, מפה, לשם, אז מה, אתה כמו אונייה שנטרפת בים. אז זה נקרא טירוף דת, שאדם חי בטירוף. ואז כשאדם נמצא באונייה שנטרפת בים, אז יש לו תמיד גם בחילה, כן, יש בחילה, הוא מקים מהחיים שלו כאלה. תראו איך הרב מתאר את זה במקור 1 א'. וכאשר נפש האדם תבחל להיות כאונייה מטורפת, זה הציור, בלא שום כיוון, מטרה, אז הוא מוצא לעצמו מטרות אחרות, מטרות שקריות. פתאום הוא חייב לגמור תואר, פתאום הוא עושה עכשיו משהו שם, כאילו, עכשיו יש לו, הוא עכשיו חוסך כסף לשטויות, הוא עכשיו צריך שיהיה לו עכשיו זה, או הוא הנה עכשיו, כאילו, הכל הולך שם איזה מטרה כוזבת, מטרה כזאת שהוא, יש לי מכר שהוא אמר לפני 20 שנה לאשתו שהוא נוסע לארצות הברית להקים אימפריה. היה לו איזה רעיון, סטארט-אפ וזה, נסע להקים אימפריה. והוא עבד שם, עכשיו הוא באמת עזב משפחה, לא התגרשו, ממשיך לתמוך בהם, מגיע מדי פעם, ביקורים, אבל 20 שנה הוא שם. יהודים לא רצו למצוא, רצו להיות בארץ, אז הוא שם מקים אימפריה. עכשיו הוא באמת הגיע, בנה שם, יש לו עכשיו 2 מיליון דולר. באמת, 2 מיליון, הרוויח, ברוך השם.
אבל הוא הבין שאימפריה אי אפשר להקים ככה, אלא צריכים שלוש דורות עד שאתה תקים אימפריה. אי אפשר בבת אחת לעשות את זה. אז הוא מזמין את בן שלו להמשיך, ובן אומר, כן, לא, לא רוצה. אבל, אבל אתם מבינים את ה... בינתיים חיים הלכו, עברו, בסדר, אז הוא הרוויח. אבל ודאי שהוא לא, לא רואה הרבה משני מיליון דולר. הכל ככה, טח. זה לא מדבר על מטרה שכזאת. מטרה שהיא מטרה עליונה, נשגבה, גדולה. אז זאת מטרה. מטרה שאין לה סוף, נצח. אדם בחיים שלו, כשהוא חי ככה, אז הוא מגלה נצח. רק ש... תן לכם, אולי... אולי ננסה להסביר מה, מה, מה המשמעות, איך אדם מגלה נצח. בוא נחזור לתחילת השיעור, מה אשתו אמרה לבעלה, מה היה לך? היא אומרת, בסדר, כזה. פישלתי, אפיתי, ניקיתי, שתפתי כלים, הלכתי עם יהודה למכולת, לקופת חולים, קניתי דברים למכולת, כאילו, בסדר, כזה, חיים שלצח, כזה. גם תחושה של חוסר משמעות. אז יש מין משל ידוע כזה שהרבה חוזים עליו, אבל אני חושב שיש בזה הרבה עומק במשל הזה. כשאתה מבין שאומרים שאם אדם מגלה בחיים שלו אור השם, וכל עניינו זה בעצם למעשה, כמו שאמרנו קודם, הוא ממשיך מעשה בראשית בחייו, במשפחה שלו, אז לכן, מה הבית שלו, מה הוא? זה בית המקדש, והשולחן הוא מזבח. וכשאתה ככה מתייחס לחיים שלך, אז פתאום אתה רואה את עצמך לא בתור עוזרת בית שהולכת ושוטפת ומנקה ומסדרת ומבשלת וכל זה, אלא אתה פתאום יכול לראות את עצמך כמו כהן גדול בבית המקדש. כמו ש... אתם יודעים, כשאני חושב על בית המקדש, אנחנו בדרך כלל, זה משהו עליון, נשגב, נכון? אבל מה עשו שם בבית המקדש? התפללו? לא. שם התבודדו? לא, היה צפוף. הם התבוננו במרכבה? לא. מה שעשו בבית המקדש, רוב הזמן... רוב האנשים שעובדים שם הם זה בית מטבחיים, היו שוחטים בעלי חיים והיו שם מקריבים קורבנות ושורפים ומביאים ושופכים דם. שם מין, מין, מין בית חרושת כזה של כמו לב, הוא לא כזה יושב וחושב, לב הוגה, הוא עובד, 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 עובד. ככה בית המקדש בעולם עובד, 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 עם הרבה דם, מזרים הרבה דם במציאות, נכון? ככה עובד. עכשיו, אתם מבינים שכששורפים קורבנות וכל זה, ושופכים דם וכל זה, זה הכל מלוכלך שם מסביב, צריך להיות, מסתם. נכון שלא ראה זבוב בבית המקדש של אחד הניסים, אבל בגדול, זה נס שלא היה זבוב, אבל איך זה היה נראה? נראה כנראה, היה מלוכלך. כשסתם מדורה נשרפת, הרי כל הזמן נשרף שם משהו, אז היה גחלים, הכל היה לכלוך. עכשיו תגידו לי, מי ניקה בית המקדש? תאילנדים? כהנים? כהנים זה שניקו בית המקדש. הם עשו שם ספונג'ה. כן. עכשיו, איזה כהנים? אני מתאר לעצמי כהן, בשבילי זה אחד הדמויות כאלה ככה שאני מאוד מעריץ ומאוד מתרשם באופן חיצוני, זה הרב מרדכי אליהו, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. הוא עושה עליי רושם אדיר מבחינת, אני חושב שזה האדם הכי יפה שאני ראיתי בחיי. מאוד מאוד, איזה יופי, איזה זיו, זוהר כזה סביבו. אני ממש, כמה פעמים יצא לי לדבר איתו ובשיחות עליו, אני תמיד הרגשתי משהו, מין משהו, איזה מין התרוממות כזאת, בלתי רגילה. אז כשאני חושב על הדמותו של הרב,
אני מתאר, כאילו, ככה, פחות או יותר, אנשים כמו הרב מרדכי אליהו, אנשים כאלה, הם שעבדו בבית המקדש. אם הוא היה כהן, הוא היה ודאי עושה שם ספונג'ה. מי היה מנקה שם? ללווים אסור להיכנס להיכל פנימה. אז מי עבד? זה לא כאלה, פרחי כהונה, באים ורצים שם כזה משהו מן חבר'ה של בני עקיבא, באים ורצים החוצה. זה לא. שם כדי לזכות, לנקות בית המקדש, וואו, איזה, היו שם כדי להגיע למזבח, לעשות שם ניקיון וכל זה, היו עושים פייס, והיו עושים הגרלות, ואנשים שם השתגעו להגיע, לזכות, לנקות שם. היו שם, נכון שאכלו שם קורבנות, מישהו היה צריך לבשל קורבנות הללו? מישהו, משהו היה צריך לעשות עם זה איתם, להכין, מי? הרב מרדכי אליהו. אדם כמוהו היה מבשל. והיה בודק שם ככה, אם יש מספיק מלח וזה קצת פלפל, כאילו, כן, הם לא אוכלו כזה ככה, פום, גוש. היה צריך להיות יפה, טעים, אז הוא בישל.
הרב קוק.
כן, כמו כזה, כן, כמו הרב קוק. היו אוכלים שם לחם, היה שם, סליחה, לא, היו שם אופים לחם הפנים. מי אפה? כן, הרב קוק. הוא אספה, האמת היא שכהן גדול לא עסק בזה, אז לכן אולי הרב קוק לא שייך לזה כל כך. אבל לפני שהוא נהיה כהן גדול, הוא ודאי עבר שם כל המדרגות, אז הוא כן, כנראה, הוא גם אפה. גם בישל. אבל כשמבשלים, צריכים לשטוף את הסירים, היו שם מזלגות, היו שם יאה וכפות וכל זה, היה מישהו היה צריך לשטוף את זה, מי? הרי אסור לגעת בזה, רק כהן בטהרה. אז הם שטפו וניקו ובישלו, ממש ממש לגמרי כמו אישה בבית. אז מה ההבדל בינה ובין כהנים שבשבילם זה זכה, זכית לעבוד שם, ובשבילה היא כזה מרגישה נבח ובזבוז חיים וזה. ההבדל אחד ויחיד. הם הבינו מה הם עשו, מה הם עושים, והיא לא. זה כל ההבדל. אם היא הייתה מבינה מה היא עושה, אז ודאי הייתה מאושרת, כמו כהן היה מאושר לשטוף את הכלי הזה שדם, ששופכים דם, נכון? יש שם כלי כזה, זה הספל, מה? כן? המזרק הזה, הוא היה עם דם, מישהו היה צריך לשטוף אותו, אז היא שוטפת אותו. אז זה מזרק, לא עם דם, עם קפה, אבל זה מזרק, מה ההבדל? כל העניין אם אתה מבין מה אתה עושה. ולכן, כשיש מטרה כזאת גלובלית, אז בשבילך שום דבר לא קשה, שום דבר לא סתם, שום דבר לא מייאש, אלא זה כל הזמן מלהיב, מקדם, נותן לך תחושה של משהו גדול, של חיים שלך מלאי משמעות. ואם אין, אם אין, אתה מסתכל לימין השמאלה, אתה לא מוצא את זה בטיטולים קדושה גדולה. אז מה עושים אז? אז אומר הרב קוק שזה תביעה פנימית. זאת אומרת, כל אדם, כל אדם, הוא חייב להרגיש שמה שהוא עושה, יש בזה אופי נצחי. אם הוא לא מוצא אופי נצחי במה שהוא עושה, בפעילות שהוא עושה, אם הוא לא מוצא נצח במה שהוא עושה, הוא תמיד יהיה מיואש, הוא תמיד יהיה לא מרוצה, לא משנה, גם אם אתה עושה דברים הכי גדולים בעולם, אם אתה לא מבין שזה קשור לנצח, אתה תהיה מתוסכל תמיד. אומר הרב, מקור שתיים, תסתכלו, יש תביעה פנימית בליבו של אדם, שכל גילויי חייו, צריכים שיהיה להם אופי נצחי. אתם רואים? כל גילויי חייו אופי נצחי. אם לא, אז תמיד יש תחושה שזה סתם. אז הנה ממשיך הרב, באופן שלא יראו, לא יפחדו כלל מפני כל תמורה, מכל כיליון ועיבוד. למה יש פה כיליון ועיבוד? כי אתה חושב שזה סתם, מה עשיתי היום? לא עשיתי כלום, סתם. אז זה כיליון ועיבוד, ואז אדם מרגיש שזה בזבוז חיים. ואז הוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן. כשאתה מבין את זה, אז אתה כבר לא מוגבל בזמן, וגם לא משנה, יש יותר זמן, פחות זמן. העיקר זה שאתה חי את הנצח מעל הזמן. ואז זה לא משנה כמה זמן זה לקח לך מה לעשות מה שאתה עשית, כי אתה עושה את זה מגלה שם נצח. אולי אתן לכם דוגמה. יש הייתה לנו קרובת משפחה, היא כבר אימא היום, אבל פעם הייתה, כשהייתה נערה ילדה, היא הלכה לעבוד במשק בית באיזשהו מקום. שאלתי אותה, למה את הולכת לשם? היא אומרת, להרוויח כסף, משלמים לי 35 שקל לשעה, אני עובדת, עוזרת, שווה. אמרתי, רק בשביל כסף? היא אומרת, כן. ותגיד לי, אם הייתי נותן לך עכשיו 35 שקל, שתשבי עכשיו על השולחן, סליחה, תשבי על הכיסא, ליד השולחן, ולא תקרי ספר, ולא תשמי מוזיקה, ולא תשמי שום דבר, תשבי ככה, סתם, בחדר ריק, לבד, ככה, 35 שקל לשעה, לא עושה כלום. את מוכנה? בטח. למה לא? במקום לעבוד שם ולהזיע וכל זה, אני מקבל אותו כסף, סתם יושבת בחדר, לא עושה כלום, כן, מסכימה. אמרתי, אז ואם זה לא לשבת בחדר רק ככה שעה שלמה, אלא פשוט תחי שעה פחות, נגיד יש לי אפשרות לעשות ככה, שעה תחי שעה אחת פחות ותקבלי על זה 35 שקל, מסכימה? מה זה משנה? בטח, עוד יותר טוב. ככה אני משתממת שעה שלמה. ככה, לא, כלום. כסף, למה לא? כן, מוכנה. אתה גם מוכן? תעשה ככה עם היד. כן. אמרתי, ושעתיים? בטח, עוד יותר טוב. כן, 70 שקל. ויממה? כן. מתי תעצרי? והיא חשבה, ופתאום באמת היא קלטה שאין לה, היא אומרת, אולי כשאני אהיה זקנה, בת 60 בערך, כאילו בשביל זה 60 זה היה בערך, אני בן 50, אין פלוס מינוס, תקחו את ה-60. כשאני אהיה זקנה, ממש כזאת, 60, אולי אז, עד אז אני אהיה מיליונרית. אז ודיברתי איתה על זה הרבה, היא חשבה, פתאום היא הבינה באמת שזה שטות אחת גמורה, שאתה עכשיו הולך, מוכר חיים שלך תמורת 35 שקל לשעה. הרי מה זה זמן? זה חיים. אתה עכשיו תמכור חיים ב-35 שקל, אתה נורמלי? אז היא אומרת, אבל אני צריכה חצאית. צריכה שיהיה לי כסף. ג'ינס זה רוצה לקנות, חצי ג'ינס. אז אמרתי לה, בסדר, אז את צריכה כסף, ואת הולכת ועובדת, מרוויחה כסף, משלמים, זה בסדר שאדם הולך ומקבל משכורת למה שהוא עושה. אבל לא זאת הסיבה שאת הולכת לשם. את צריכה לחפש אידיאל, במה שאת עושה, את צריכה למצוא שם ניצוץ, שם אידיאל. זאת אומרת, מה יכול להיות אידיאל? אני הולכת לשטוף שם שירותים, מה האידיאל? אמרתי, למה הם מזמינים אותך, משפחה הזאת? אומרת, כי אמא, משפחה, ברוכת ילדים, היא עכשיו בהיריון, קשה לה לעשות, אז היא צריכה עזרה. אז לכן היא הזמינה אותי. אמרתי, נו, אז תלכי, תעזרי. תעזרי לה, תחפשי, תחשבי, את עכשיו הולכת לעזור לה, ותעזרי באמת, באמת, באמת. אה, את גם תקבלי כסף בסוף? יופי, מצוין. אבל אם בסוף, נגיד, קורה ככה, כזה דבר, את עבדת, עבדת יום שלם, הגיע הזמן לשלם, פתאום טלפון, בעלה מתקשר, חברה שלו פשטה רגל, סגרו להם חשבונות, הכל מיוקל, אין, לא משלם לה. אז מה, את שרפת יום שלם? לא. את יום שלם עזרת לבן אדם. לא שילמו, חבל. חבל, באמת. היה כדאי שישלמו, אבל אין, לא ישלמו. יום שלם הלך לאיבוד? לא. את עשית מצווה, את עשית חסד, את גילית אור השם למשפחה הזאת. נתת להם, נתת, עזרת. עשית גמילות חסדים, דבר עצום, דבר ענק. עשית דבר גדול. אז טוב מאוד, עבדת. אבל אם את עובדת רק בשביל כסף, עבדת, 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 בעל מתקשר, סגרו חשבונות, לא משלם לה. אז מה קרה ליום שלך? נשרף. סתם. בזבז זמן. לכן מה שאתה עושה, תמצא שם אידיאל. תחפש משהו שהוא אמיתי, כמו שהרב פה אומר, שכל פעולות, שכל שכל גילויי חייו צריכים שיהיה להם אופי נצחי. עכשיו, מה קורה אם הוא מחפש, מחפש, ולא מוצא? כן, יש באמת הרבה שאלות, גם באינטרנט יש פה שאלות, ואתם אני שומע יש הרבה שאלות. אבל, אתם יודעים מה, אולי נחכה קצת עם השאלות, אני רוצה לגמור קודם את הרעיון, כי הרבה פעמים כשהרעיון כבר שלם, אז כבר אין שאלות באמצע. אבל אולי אם יהיה לנו זמן, יכול להיות שאני אתן לכם אחר כך. נראה. בכל אופן, אין אידיאל. אדם מחפש, מחפש, אין. הוא סתם נמצא תקוע שם באיזה בסיס, בנגב, יושב ולא עושה כלום. כל היום סתם. עובד באיזה בית חרושת שם במגדל העמק ושם שם משהו מין כל פעם בום מוריד מה בום 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 סתם סתם ככה כל היום עובר שם בקבוקים סוגר פקקים לבקבוק עוד ועוד 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 ככה כל הזמן מה האידיאל? איזה אידיאל יש שם? אז אני אומר אם אין שם אידיאל אז תלך משם אל תשב לא טוב, תלך. אבל רגע. לא, אידיאל להתפרנס לא יכול להיות. אדם אף פעם לא יכול לחיות בשביל לפרנס. אלא אם כן זה מדובר על רעב. אם אתה לא תביא כסף, לא תביא אוכל, יהודים ימותו. זה משהו. אבל בשביל להתפרנס או לפרנס מישהו, זאת לא מטרת החיים. אדם לא יכול לחיות כדי לפרנס, כי אז אתה הופך את האדם לאמצעי בשביל מישהו אחר, או אמצעי שהוא מין כספומט כזה מהלך. הוא לא יכול לחיות בשביל לפרנס.
לפרנס בשביל לחיות,
אבל. לא, לא, לא. אנחנו תמיד צריך לחפש אידיאל, נצחי, דבר גדול, אמיתי. זה אתה גם צריך לפרנס? יופי, גם מתפרנסים מזה. אבל זה לא מטרה להתפרנס, כי אדם לא אמצעי להשגת כסף. הוא לא כלי. הוא משהו עצמי. צריך למצוא משהו אידיאלי במה שאתה עושה. אז נחזור שנייה לאותו מצב שאין לו ברירה. הוא חייב להיות שם, הוא חייב להביא משכורת הביתה, או שאין לו ברירה, הוא שם, אם הוא יברח מהבסיס הזה, אז יהיה לו שם עונש. בקיצור, הוא לא יכול להפסיק מה שהוא עושה. לא יכול להפסיק לימודים משעממים שהוא לומד שם, כי יכול להיות שהמחיר כבד מדי. לא משנה מה. יש משהו שלא מאפשר לך לברוח משם. אם יש כזה דבר, ואתה לא יכול להתפטר מהפונקציה שלך, הסימן שזה מושגח. הסימן שמישהו שם אותך שם. מישהו לא נותן לך לברוח מהבסיס הזה, או מהלימודים הללו משעממים, או מהבית חרושת הזה במגדל עמק. מישהו קשר אותך שם, מישהו תקע אותך שם. מי? מי עוד יכול לעשות את זה חוץ מריבונו של עולם? לא, אם זה אתה, אז אתה מתרפא מזה, אתה יוצא, אתה מבין. אז שיעור הזה אומר, אז אני עכשיו פותר את הבעיה. אם זה אתה, אני אומר, תלך משם, אל תישאר. לא. זה, יש לפעמים מצבים שקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך משהו לקלוט, אתה צריך משהו להבין, ללמוד מה הדבר הזה, אז הוא יביא אותך למצב הזה ששם אתה תהיה יושב מול הפקק הזה, מול המסך הזה, ומול משהו אחר, ומול החשבונות שאתה עושה אותם, ומול המספרים שאתה סופר כל החיים שלך, כסף של אנשים אחרים, ואתה לא תוכל לצאת מזה. אתה תהיה חייב להיות דבוק במה שאתה עושה. ואם השם ידביק אותך לזה, סימן ששם משהו מסתתר. סימן ששם יש דבר עצום, יש ניצות, יש שם משהו שהוא, אתה עלול, אתה חייב ללמוד אותו, אתה חייב להפיק אותו משם, אתה חייב לגלות נצח שבתוך המפעל הזה שאתה נמצא שם. כי הרי זה לא במקרה אתה שם, לא במקרה ידביקו אותך שם, אם יש השגחה. וודאי ש... כמו שקדוש ברוך הוא לא פספס ברגל שמאל אחורית של נמלה, הוא עושה אותה תמיד מדויק, נכון? תמיד. מיליארדי רגליים הוא עושה אותה מדויק, כל פעם מדויק, נכון? אז פתאום המצב הזה שאתה תקוע בו הוא לא מדויק? הוא ודאי מדויק. אין לנו זמן לשאלות. סליחה, אני מצטער פשוט. אין זמן. ודאי שמצב הזה הוא מדויק מאוד, שהשם תפר לך אותו כדי שאתה תשב שם תקוע ולא תוכל לצאת. וזה אומר שמשהו מסתתר שם, שאתה יכול משהו ללמוד, משהו להוציא משם. וכשאתה חי ככה, אז אתה מוצא. וכשאתה מוצא, לפעמים אין צורך שכבר תישאר במקום הזה, אז אתה כבר יכול ללכת. אבל תמיד אנחנו מחפשים נצח. לא רגיל, לא סתם, לא ככה take it easy, חיים של פנסיונר, אלא נצח צריך לחפש. אולי לסיום אני אספר לכם סיפור קטן על שמדגים את הנקודה הזאת שעכשיו דיברנו. שפעם היה איזה איש שהוא היה אלוף כל האסיה בקארטה. קארטה, קונג פו, אני לא יודע, לא מתמצא בזה, אבל משהו כזה, משהו שם שמרביצים. ויום אחד אמרו לו שם שיש איזה גדול, איזה שם מאסטר גדול, יודע מה שם, כל מיני שם טיבטים, או כן, יושב שם באיזה ער, והוא יכול לקדם אותך, יכול ללמד לך משהו שאתה תהיה עוד, 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 עוד. אבל אם אתה תדע לעשות שם איזה מכה מיוחדת, מסוימת, משהו כזה, אתה תהיה הכי גדול בעולם. טוב. אז הוא נסע לטיבט, או לא יודע שם, הונג קונג וכל זה. הגיע לשם, ובא למאסטר ואומר לו, אני רוצה ללמוד ממך את משהו שם, קארטה, לא יודע מה. אז הוא אומר לו, הוא זקן כזה, קצת סינילי, לא מבין מה אומרים, כאילו קצת, כן, כן, בטח, כן, כן. אומר, אתה בסדר, בסדר, אני אלמד אותך, אין בעיה, אני יכול ללמד אותך. אומר, נו, אז כמה זה עולה? אומר, כן, ככה, לשלם, צריך לשלם, יש הרבה כסף, טוב. עכשיו, מה הלאה? אומר, מתי נתחיל ללמוד? אומר, עוד מעט, כן, עוד מעט נתחיל, רק יש שם, אתה יודע, אולי אתה יכול לעזור לי קצת, אני פה לבד, גר בבית הזה, כזה, אני צריך עזרה, אתה יכול לעזור לי? כן, בטח. מה צריך לעשות? הוא אומר, יש לי פה גדר, אתה יכול לצבוע לי את הגדר הזה, בבקשה? הוא אומר, כן. הוא יוצא איתו החוצה מהגדר, פתאום רואה גדר ענק כזה, גדר עצוב, כזה, כל הבית הזה, הוא מקיף אותו שם, הוא אומר, מה, את זה לצבוע? הוא אומר, כן, אם אתה יכול, בבקשה. אומר, טוב, בסדר, אני יכול, כן, אין בעיה. אומר, באיזה צבע אתה חושב כדי לצבוע אותו? אולי צבע של שמיים, צבע תכלת כזה? אומר, כן, אפשר. אומר, או שאותה אולי נצבע את זה בצבע אדמה, בצבע חום כזה? אומר, כן, אפשר. או שמה דעתך, אולי נצבע את זה בצבע ירוק, שזה כזה צבע דשא, או... כן. או עלי שלחת? כן, טוב. דנמה, בסדר, אתה צודק, תצבע בצבע תכלת? אומר, טוב. מביא לו שם צבע ומברשת, מתחיל לצבוע, צובע, 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 זה לא נגמר. והוא חוזר הביתה שם, זה יד כואבת, הוא אומר, מה, כבר גמרת כל כך? הוא אומר, לא, אז מה, מה אתה עושה? בוא תגמור, אז אנחנו נוכל להתחיל להתאמן. הוא אומר, כן, כן, מה, זה תלוי? אתה יודע, טוב, הוא הולך, צובע, 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 צובע. שלושה, ארבעה ימים עבד שם, נגמר, זה יצא, בר, זהו. יושב שם, אומר, גם, כן, כן, טוב, אז בוא נראה. יוצאים החוצה, הוא מסתכל זה כן כזה, אומר, למה צבע תתחילת? הרי אמרת שאמרתי לך שאנחנו נצבע את זה בצבע חום, צבע של אדמה, עם האדמה. מה עם האדמה? אתה אמרת תתחילת כמו שמיים, לא, זה אדמה. אני רוצה, כשאני יוצא החוץ, אני רואה את החום, כמו האם, האדמה, אתה... אז מה, טוב, מה לעשות, זה כבר נצבע, הוא אומר, אתה אומר, מה, תצבע לי בצבע חום, כי זה, כאילו, אני צריך לנפש, צבע חום, אתה בעצמך אמרת צבע חום. לא, לא אמרתי, תצבע בחום. טוב, קדימה. עוד ארבעה ימים, טרק, 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 עובד, 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 עובד. וכל פעם הוא לא יכול, יד נשברת, חוזר, אומר, זהו, גמר, לא, תגבור, תגבור. גמר, גמר, צבע. אומר, זהו, נו, מתחילים ללמוד. אומר, כן, כן, מתחילים, כבר עכשיו מתחילים, בוא נצא החוצה, יוצאים החוצה, מסתכל, אומר, ומה עם הדשא? אתה לא רואה שמסביב דשא וזה פה חום כזה עומד כמו בדשא, תצבע בדשא, זהו, זהו, אני לא, 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 אני באתי לפה ללמוד דברים אחרים, אני אדם עסוק, אני אלוף שם אסיה וזה, זה, מה אני פה, זה? הוא אומר, טוב, בסדר, אז כשתרצה תבוא, כאילו, תבוא פעם הבאה, כשאתה תהיה מוכן, תבוא. אומר, לא, תשמע, כן, 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 אני מבין, אני מבין, כן. אז הוא, טוב. צבע ירוק, אתה רוצה ירוק, כחול, חום, צבע, שלכת, איזה צבע? כן, ירוק. אתה יכול לחתום שאתה רוצה? כן, כן, ירוק, כן, הולך. עוד, כבר עושה את זה מהר, כבר שלושה ימים, לא ארבע. טק, נו, מתחילים. הוא אומר, עשית צבע שלכת? לא, לא, ירוק, הנה קטן. טוב, טוב, בסדר, טוב. אני אמרתי ירוק, כן, טוב, נו, בסדר. אם אתה אמרת ירוק, בסדר. אז בוא. נעשה תרגיל ראשון, ואז הוא מראה לו סוד גדול, מכה שנקראת שם מכת פלמנגו. הוא מרים יד ככה, פח, משהו נותן לו עם מכה כזאת, ו... וואי, איזה דבר, איזה גדול, איזה יופי, וזה מתרגל, עוד פעם, עוד פעם, גם יופי, זהו. ואז הוא אומר לו לקראת הסוד, תגידו, אבל... הרי אתה, הוא כבר מדבר אותו נורמלי, אז הוא אומר, למה? למה אתה עשית לי כל הדברים האלה? למה כל הקונצים האלה, צבע ירוק, צבע חום, צבע... הוא אומר, כי בדרך כלל אנשים לא מחזיקים מעמד, בשביל המכה הזאת זה צריך להיות בדיוק כזאת, 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 אנשים לא יכולים לעשות את זה ככה. הם... כדי לעשות מכה טוב, צריך להיות ככה, זאת אומרת, יד צריך להיות ככה וככה, וזה בדיוק כשאתה צובע. אבל אם הייתי אומר לך, תשב פה חצי שבועיים, כן, חצי חודש, ותעשה ככה, 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 אתה היית משתגע, אתה לא היית מחזיק מעמד. ולכן, אתה רואה, תסתכל כמה הגדר הזה עבה. זה כל הצבעים שצבעו כולם. והמחיר ששילמת, זה לא על מה שאני פה מלמד לך, אני מחיר חינם. שילמת פשוט על צבע. אני חושב שככה זה החיים שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו בונים שם מערכות ומחשבים ושוטפים כלים בבית והולכים לעבודה ועובדים פעם שם מחשבים ואימפריה, בונים אימפריה. כל זה, זה גדר. זה הכל צבע כזה, צבע אחר. המטרה היא תמיד משהו מעבר לזה, תמיד משהו שעומד מאחורי זה. והמטרה היא, זה נצח. ואותו צריך לחפש. אותו צריך לגלות. וכשיש לך קו אחד ברור בחיים, ואתה בכל מה שאתה עושה מחפש נצח, אז חיים הם מלאי משמעות. וזו המטרה של חודש אלול. להתבונן, לחשוב לקראת היום הגדול הזה שבו אתה תלמד את מכת פלמנגו, שבו אתה פתאום נפתחים לך השמיים של ראש השנה, שביום הזה אתה בעצם יודע שאתה יכול לומר שהחיים שלך לא היו סתם, לא סתם חיית, אלא אתה גילית בחיים, בכל מה שאתה משתדל, מה שאתה עושה, אתה משתדל שם לגלות נצח. בהצלחה. שנה טובה.